מהדורת הבוקר סוף השבוע עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין. בוקר טוב לכם, יום חמישי, כ"ז אדר א', 7 במרץ 2024, 153 ימים למלחמה, 134 חטופים בעזה. אנחנו איתכם פה, מהדורת הבוקר של סוף השבוע של רדיו קול חי, והרבה נושאים מעניינים על הפרק. אז לפני שנתחיל, רק נספר לכם, הפתעה באולפן, איתי גדסי, המגיש הקבוע, יצא לאיזה שליחות מיוחדת בחול, יחזור עוד כמה ימים, אז איתי פה, אני שמח לפתוח איתו את הבוקר, מרדכי הלפרין.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך, מה נשמע?
ברוך השם, כן, כמו שאמרת, החלפה זמנית, לא לדאוג. אבל יש כמה נושאים בוערים בהחלט על הפרק.
אז שנייה לפני שנצלול לכל העניינים, בוא נגיד תודה רבה לעורך הראשי קובי סגל, לטכנאי מוטי קופר, באולפן, כאמור, אני ומרדכי הלפרין, ואנחנו מתחילים. הנושא הכי חם על הפרק היום, אני לא יודע מה אתה חשבת לפתוח, אבל הנושא הכי חם על הפרק זה מירון.
בהחלט, חיכינו לזה שלוש שנים, תחשוב.
אמנם לא ל"ג בעומר, ואפילו לא זין אדר, אבל זה כן הנושא.
אגב, ל"ג בעומר, אני חושב שלא בטוח שהשנה יהיה...
איך הוא יהיה? מבחינה ביטחונית אתה מדבר, אם יש לנו סכנה מהצפון, נכון?
אז כמו שאתה אומר, חיכינו לזה שלוש שנים, אבל בסוף, אתה יודע, זה מאכזב, מה אנחנו רואים? דוח, אמנם כמעט 300 עמודים, אבל בלי שום דבר ספציפי, בלי איזה מסקנה שאפשר ללמוד ממנה משהו, תחושה שלי...
מה אתה מחפש, עריפת ראשים?
א' כל, לא בטוח שזה דבר לא... אתה יודע, זה רגיש כמובן הכל, אבל כן, זה לא דבר רע, בהכרח, ואני בסוף מרגיש שכאילו מרחו אותנו בנושא הזה של ועדת החקירה. כאילו, אתה יודע, הם מטילים שם, למשל, אני אתן לך דוגמה, אמיר אוחנה, הוא כבר לא השר לביטחון פנים, הם אומרים, הוא לא יוכל להיות יותר השר לביטחון פנים.
איך הם קוראים את זה? מה בסדר? אתה יודע מה שאני קראתי גם, קראתי לצערי את כל ה-300, כי הייתי במתח ורציתי לדעת על מה, כן, עברתי, ה-300 מנופח יכול להיות בחצי, אבל עזוב את זה, איך אפשר להגיד על השר אוחנה, היום יושב ראש הכנסת, שדווקא את התפקיד הזה הוא לא יכול? אבל תפקיד, משר הביטחון הוא כן יכול להיות?
נו, אז אתה מבין למה אני מרגיש שמרחו אותנו?
רגע, שר הביטחון כן, כן יכול להיות, ושר החוץ הוא יכול להיות, ושר האוצר, אבל שר הביטחון פנים לא.
וזה לא רק זה, תראה למשל להרב יעקב אביטן, שהיה שר הדתות, הוא לא יוכל להתמנות יותר לשר. אתה יודע שהוא בכלל לא זוכר שהוא היה שר אי פעם?
כאילו... ואתה לא יודע אם הוא גם רוצה להיות שר, ואני אגיד לך משהו אחר. איך הם יכולים, לדעתי, מילא פקידים, כמו שוטר ששרח, או לא בכוונה, אבל עשה דברים שאי אפשר לעשות, אוקיי, הוא לא מתאים לתפקידו, אבל נבחר ציבור פוליטי, איך אתה יכול לקבוע? העם רוצה מישהו שיעמוד בראשו, מישהו שטיפש לצורך העניין.
בואי, יאללה, תחתור לנקודה, תספר למאזינים למי אתה מתכוון.
הנקודה היא פשוטה, לא, אני מדבר קודם כל על אוחנה, אבל אם אתה מדבר הלאה, איך אנשים מחפשים את הראש של ראש הממשלה? אם הייתה פה עכשיו, מחר יהיה איזה אירוע המוני, ויש שם הרוגים חס וחלילה. גם ראש הממשלה אשם. כל דבר זה ביבי.
אז אני אגיד לך ככה. אולי הוא לא אשם בכל דבר, אבל כזה דבר, בוא, אנחנו כולנו מכירים את מירון כבר שנים.
נכון.
כל הוועדות, כל הדוחות שהכל שם מבולגן, והיה דוח מבקר המדינה, אני חושב שלוש שנים אולי לפני אסון.
היה.
כן, וכל מיני, כולם יודעים מה קרה במירון, והוא פשוט התעלם מזה. קל להגיד, אתה יודע, הוא היה בוועדת החקירה, כשהוא הופיע שם בוועדת החקירה הממלכתית, אז אמר, היו צריכים לתפוס אותי בבגד ולנער אותי. נו באמת, יש משהו שברמה כזאת שנתניהו לא יודע, הוא ישב, אם אתם זוכרים, היה את הקבינט בקורונה, בתקופת הקורונה, ישבו וישרו שם את ההילולה. הוא ידע כל מה שקורה.
אז תשמע, בוא, אתה לא יודע מה ראש הממשלה ידע או לא ידע, ואני אומר לך שראש הממשלה, למה שמגיע בסוף, אם היית שומע אותו והוא מספר, וזה אמיתי, מה שמגיע בסוף לעיניו או לאוזניו של ראש הממשלה, זה קצת דברים, זה לא הרבה. ובטח ובטח לא, שאתה יודע מה, אנחנו בטח הציבור החרדי צריכים קצת להיות יותר צנועים. זה היה בניהול, בעיקר בניהול חרדי רוב השנים, אולי כל השנים. אנחנו לא יכולים לבוא ופה, גם אנחנו, להצטרף למקהלה הזאת של ועדת החקירה שהיא פוליטית. מה רוצים מהליכוד? היא לא פוליטית? שנמצא שם האלוף ינאי, מי מינה את הוועדת חקירה הזאת? ממשלת לפיד. מעולם לא קרה במדינת ישראל. רגע, מעולם לא קרה במדינת ישראל שוועדת חקירה תלך על ממשלה קודמת לה. זה מאוד נכון.
אבל זה לא נכון. אז בוא נספר לך, מי מינה את הוועדה הזאת? הם מינו את הנשיאה. הם, בנט ולפיד, בסוף הממשלה, נתנו את הסמכות לנשיאת העליון למנות.
הם הקימו את הוועדה.
היא בחרת...
הם הקימו את הוועדה, נו, הכל פה בחייך, יש שם אחד ימני, יש שם אחד מהמרכז.
הרב קרליץ, הרב קרליץ, ראש עיריית בני ברק לשעבר, הוא כבר לא...
לקחו חרדי עלי תאנה, לקחו חרדי עלי תאנה, אני אומר לך, לקחו חרדי עלי תאנה, בגלל שהוא
זורק. יקלה, יש שם שלושה חברים בוועדה הזאת, אחד מהם הוא מה שנקרא הכי משלנו שיש.
ועדה, לא, הוא ממש לא. ועדה שמוצאת השם את ראש הממשלה בדבר כזה, אני חושב ש... ברור לי שזה ועדה פוליטית.
ויותר מזה, התגובה הזאת של הליכוד, בעיניי זה פשוט חרפה.
צודקים, באלף אחוז. חרפה, אלף אחוז צודקים.
פשוט חרפה ההודעה הזאת. אומר,
אם היריב שלך יגיד, צריך להוציא אותך, ברור שאתה צודק.
אבל מה זה
צודק.
דבר הזה? תחשוב, ישבו שלוש שנים, שמעו עדויות, אין ספור עדויות, שעות רבות מאוד של עדויות, ואז בסוף מגיע נתניהו,
לא, זה הבעיה
שלך. וכותב שזה פוליטי.
ברור שזה פוליטי.
שהכל פוליטי, הוא מנחש, הוא אפילו לא מתייחס למסקנות.
אתה לפי התוצאה רואה.
הוא אפילו לא התייחס למסקנות.
התייחס בהחלט.
הוא לא התייחס למסקנות, תקרא את ההודעה.
תקרא את לשון ההודעה, תביא אותה, את החלק הראשון שלה. אין בעיה שאתה תמצא אותה, תגיע לחלק הראשון שלה. ברור שהליכוד התייחס כן, וזה אסון גדול, וצריך להפיק מזה לקחים. מפה ועד לעריפת ראשים, בחייך שווינגר, הרב שווינגר השם. הוא השם בכל הסיפור הזה. מצאו קורבן שעיר להזזל, אחד ששנים על גבי שנים, עשרות שנים עושה פה, אתה יודע מה? יכול להרים את הכנסים הכי טובים בארץ. הוא השם
טוב,
בזה.
טוב, תקשיב, זה המשפט שהכי הצבן אותי בהודעה הזאת, אני אגיד לך. זוהי התרסה פוליטית מובהקת לחלוטין.
אמת, אמת.
הניסיון הציני והמכוון של לפיד להפוך את אסון מירון לכלי ניגוח פוליטי לא הצלח.
יפה,
תגיד לי, יאיר לפיד עכשיו בראשות הממשלה?
הוא הקים, הוא הקים.
אז מה אם הוא הקים?
הוא הקים, אנחנו רוצים להתקדם.
הוא הק שאני לא מסכים איתך בכלל בנושא הזה.
טוב, בהפתעה האמת, אתה לא מאמין מי נמצא איתנו על הקו, לכן אנחנו נסיים את הוויכוח הזה, כי בהפתעה נמצא איתנו איתי גדסי, בוקר טוב.
בוקר טוב חברים, מה נשמע?
בסדר, שאלו אותי איפה אתה, אמרתי אני לא מסגיר איפה אתה נמצא, נסעת לשליחות מיוחדת.
לא, כמה ימים בחופש, לא קורה כלום, אבל אתה רואה גם מהחופש אנחנו, האירועים, אירועי היום כמובן קשורים, אני חושב שהייתם צריכים לפתוח עם בית שמש, אתם לא חושבים שזה עיר
אדוני, אתה עכשיו מזכיר לי, אתה מזכיר לי את האלה שגרים בחול הרבה שנים ומתערבים בארץ, מה קורה בחדשות, אז אתה קורא לנו עם מה נתחיל, טוב, אבל אנחנו זורמים, נו,
ממש ככה,
מה חדש באמת?
אבל אין ספק שהסכם דרמטי נחתם הלילה בבית שמש, בוא, אתה יודע, אחרי שדיברנו רבות מה יעשו דגל התורה, והאם גור ילכו ויתמכו בשקט באליזה בלוך, ואנחנו רואים שלכאורה ראש העיר הבא הוא שמואל גרינברג, כמובן אם ההסכמים יכובדו, וכמובן זה תלוי מאוד לראות את כל הצדדים מכבדים את ההסכמים, גם את ההסכם בקדנציה הבאה ששס מקבלת את...
איך הם בטוחים שההסכמים ככה יכובדו באמת? אין חששות על
זה? אז זה מה שאני בא לומר, היה דרישה שמועצת גדולי התורה של דגל התורה תחתום על המסמך הזה, על בעצם על ההסכם. אחרי זה אני מבין שירדו מהדרישה הזאת, הסתפקו בחתימה של רבני העיר ושל העסקנים הפוליטיים. אנחנו רואים שמי שחתום על ההסכמים הקודמים באלעד, אותם הסכמים שהופרו למעשה חיים ביטון ומקלב, הם אלה שחותמים הלילה יחד עם איציק אלמליח הסגן, שהולך להתמודד לראשות העיר בקדנציה הבאה על ההסכם.
רגע, מה, אתה רץ מהר מדי, אבל בשבילי זה באמת סקופ, לכולנו זה סקופ, ראש העיר, יש הסכמה לאיציק אלמליח ראש העיר הבא של בית שמש?
בקדנציה הבאה שס תקבל
היום. יפה, תושבי בית שמש תדעו מהיכרות אישית שלי עם הרב איציק אלמליח, אתם הרווחתם בענק, סתם שתדעו, יש לכם גם חמש שנים את גרינברג. לא, אז מה אני אומר להם, הרווחתם בענק לעשור, שנייה, לא, הם הרוויחו לעשור לדעתי, יש להם גם את גרינברג חמש שנים, והם מועמד מעולה שקוראים לו איציק אלמליח לעוד חמש שנים, יפה?
בדיוק, אז זה בהנחה כמובן שהסכמים יכובדו, תמיד אנחנו שמים את הכוכבית הזאת, אבל לכאורה אני חושב שהגענו לאיזה מצב של אחדות בבית שמש, אנחנו רואים שכל העשיות החרדיות באמת מתאחדות סביב, אתה יודע, מועמד החרדי, זה הדבר ההגיוני שקרה, הייתה דינמיקה מאוד מאוד תזזיתית סביב העניין הזה, אנחנו ראינו שברגע ש... וגם אחרי שראינו שאדמור מביז'ניץ נתן כבר את ברכתו והודיע על תמיכה בגרינברג, זה כבר היה כמעט צפוי שהגוש הזה שהוא מורכב משס, ויז'ניץ וגור, יצטרך גם הוא להסתדר, ולכן המסע ומתן שהיה ממש ברגע האחרון, היממה האחרונה הייתה אינטנסיבית מאוד מבחינת המסע ומתן, הדבר הזה הצליח, כעת נותר לשותפים, לכולם בעצם, לשכנע את תושבי העיר, על מנת שבאמת הדבר הזה יצליח גם בקדנציה הקרובה וגם אחריה.
אני לא יודע אם הספקתם לראות, אבל בטח אתה כבר ראית את הסרטון של אליזה בלוך הבוקר, איך היא מגיבה לאותם הסכמים, פשוט מתקפה, אפשר להגיד אפילו צפויה על החרדים. איך היא בכלל חשבה להשיג את תמיכת החרדים, אם זה הדעות שלה באמת על המפלגות החרדיות בבית שמש?
תשמע, אני אמרתי גם אתמול, אליזה בלוך, אתם זוכרים את הדף של גנץ שחתם למטה והביא, אז אליזה בלוך הביאה את מפתחות העירייה לנציגים החרדים, אמרה להם, תשאירו לי רק את המפתח ללשכה ותעשו מה שאתם רוצים. אז היא לא יכולה לבוא ולהגיד לאחרים מה עשיתם ומה נתתם. אני חושב שהמסע ומתן בין כל הצדדים היה בסך הכל מסע ומתן הגיוני. אנחנו יודעים שלאליזה בלוך אין הסכמים קודמים שבעצם היו קובלים אותה ואומרים לה לא לתת כך וכך, ולכן מרחב התמרון שלה היה הרבה יותר גדול, כמובן גם מעמדה של ראש עיר. ומהצד השני, גרינברג היה מאוד מאוד מוגבל עם הסכמים, עם שלומי אמונים, עם סיעות שהוא חתם איתם לפני, ולכן גם מבחינתו המסע ומתן היה קשוח. אבל
תכנון ובנייה, שאלה לסיום, תכנון ובנייה של מי?
הדבר הזה, יש חלוקת תיקים.
אתה יודע שיש טריק חדש בבית שמש.
רגע, אבל נו.
מתחילים לפתוח את הוועדות, לחלק אותה, חינוך, מוציאים.
יהיה תכנון לבד ובנייה לבד, הוא מציע פה רעיון טוב, אלפרי.
יש כאלה דברים.
יש דבר כזה, אבל כרגע על בינוי מוסדות חינוך שס קיבלה ותיק חינוך, קיבלה כמה תיקים, אני חושב שזה נמצא איפשהו בהסכם רוטציה, אבל אני לא רוצה לומר דברים שאני לא בטוח כרגע.
איתי גדסי, חברנו ועמיתנו, תמשיך לעשות חיל ולעשות קידוש השם איפה שאתה נמצא, ושיהיה שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה רבה איתי.
שבת שלום.
תודה על העדכונים. עדכונים בהחלט מעניינים ועוד נשוב אליהם, אבל עכשיו במעבר חד אנחנו במציאות לא פשוטה.
צור לשכוח את זה.
ואנחנו גם במציאות לא פשוטה, תראה, אנחנו פטפטים פה מירון, קצת בחירות, קצת זה, קצת זה, ובפועל אנחנו בזמני מלחמה. אז בעניין הזה, בוקר טוב לפרשננו, קובי פינקלר, מה נשמע?
בוקר טוב גם לכם, בסדר?
בוקר טוב, קודם כל מה שלומך?
חמישה חודשים היום לפי התאריך הלועזי.
וואו, זה המון זמן, ותראה.
כן, הכנתי לכם כמה מספרים, זה המון זמן. זה דבר שלא היה מתולדות מדינת ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות. אבל גם יום כיפור, עם כל מלחמת ההתשה שאחריה, מספרים כאלה ונתונים כאלה, גם לא כמויות כאלה שנפגעים. אתמול למשל ביקש ממני העורך הנהדר שלנו, סגל, להכין קצת נתונים. אז אנחנו מדברים רק הבוקר הזה, תכף נדבר על הדברים שקורה הרגע בשטח, אבל 6,000 פצועים, שמערך השיקוד מטפל בהם מאז תחילת המלחמה, זה מספרים אדירים.
זה גם כסף, אני מסתכל על זה, זה גם כסף אדיר. זה תקציבים, המון כסף, בסוף האזרחים ישלמו את זה, מה אתה חושב?
אתה איש כלכלי, אני איש יותר רגשי, נאמר ככה, תשמע, לא, זה ביטחוני, רגשי, אבל תשמע, זה 6,000 אנשים שזה נכות, חלקם הגדול, הרבה מאוד שנות חייהם. אם אני מדבר על 202 חיילים, לקראת השידור הבוקר הזה, 202 חיילים, שצהל נתן להם פטור, מה שנקרא בסעיף נפשי, בהצפה המקצועית 21, פרופיל 21, שם לא יוכלו יותר לשרת. וזה רק מתחילת המלחמה, 202 חיילים, שנחשפו למראות, שנחשפו לאירועים, לא מדבר על יום הרצח עצמו, אלא מדברים על הלחימה עצמה עם כל הפעולות מסביב, וזה המון, ותוסיף לכך את אותם פצועים.
חייב לציין, בגלל שאתה מספר את זה, חשבתי לא לספר את זה אפילו, אבל בגלל שאמרת את זה, אני כן לציין, שהציבור ידע באיזה מצב קשה אנחנו נמצאים. אני ראיתי סרטון שהמשפחה שלו כנראה הסכימה שזה יצא החוצה, על חייל שחזר, והוא פשוט עלום קרב, הוא אחד החיילים, מספרים עליו שהוא אחד החזקים ביותר ביחידה, חזר עלום קרב פשוטו כמשמעו, לא מדבר, לא כלום, עם אותו מבא, עם אותו זה כל הזמן, פשוט אי אפשר אפילו לדבר איתו. ובריאותי חיצוני הוא מצוין, אבל הלך עליו.
זה בדיוק ככה, אני חושב שגם את זה צריך לדבר על כך ולהעביר את זה גם לציבור וגם לאנשים, גם מי שאלנו שכל הזמן אומר בואו עכשיו להיכנס במלוא העוז גם כן ללבנון, אז יש התקליות הרבה יותר רחבות והרבה יותר נרחבות בכל המערך הזה. אם נצחתם דור אחד, יש לי פה שכן, לא רחוק ממני, שחמישה חודשים היה לוחם מפה בשריון, ולפני שבוע הוא חזר, השתחרר, ואז הוא בא עם הילדים מטייל לכיוון הגינה אחרי התפילה, ואז הוא רואה אישה בצד השני של הרחוב עם כיסא גלגלים, אישה בוגרת, האימה שלו כל כך אחזה בו, כי כל כיסא גלגלים שם בעזה מקפיץ אותם, שזה ממולכד. הוא פשוט עבר שני רחובות משם, אתם לא מבינים.
קובי, אתה התחלת לדבר פה על החמישה חודשים, במתכל רואים כבר איזה שהוא תאריך סיום, יש כבר אופק לזה? כי אנחנו רואים עכשיו ביידן, כן לא מסכים להיכנס לרפיח וכאלה דברים.
אז זו תשובה שאלה טובה ואני אסביר עליה. קודם כל אנחנו מדברים על לפחות כל שנת 2024 למניינם, זה התאריכים שמשתמשים בהם, גם אני נאלץ להשתמש בזה, לא אוהב את זה, אבל זאת המציאות שלפחות סוף השנה, מלחמה. עכשיו המלחמה היא לא כמו שהייתה בחודשיים הראשונים, היא לא עם 300 אלף לוחמי מילואים ולא עם 5 אוגדות ולא עם חטיבות. היא מלחמה של פשיטות כמו שקורה כל הזמן ביהודה ושומרון, מאז כבר 2002. מסע מלחמה בחמות מגן, משך 4-5 שנים בשקט בשקט, רוב הציבור לא הרגיש בה, וזה מה שקורה עכשיו, ממש בשעה הזאת מתוכננת עוד פעולה בצפון רצועת עזה. אז תהיה שם החטיבה, תפשוט על אחד היעדים, כרגע, ברגע זה שאנחנו מדברים, 8 ו-19 דקות, פושטת, ממשיכה לפשוט חטיבת הקומנדו על כל יכולותיה ועל כל מקצועיותה בבתים שנקרא מגדלי חמד, שכונה שעוברים פשוט דירה דירה. השב"כ אומר, זו דירה מופללת, זו דירה שבה יש מחבל, אז אתמול למשל הגיעו
לא הבנתי רק למה לא מפציצים שם מהאוויר.
למה? כי אנחנו מדינה הומניטרית ואי אפשר להפציץ בעניין של 40 קומות
עדיין אנחנו מתעסקים בהומניטרי הזה?
עדיין אנחנו מתעסקים בהומניטרי.
כן,
מסתכלים על היום שאחרי, מסתכלים על היום שאותו קצין או אותו חייל או אותו אזרח ירצה לצאת לחוץ לארץ, זה אחד, אבל לא בלי נאמר שהוא ירצה להישאר בארץ.
קובי, איך עובד גם כל מדברים על הומניטרי הזה, איך עובד כל ההצנחות האלה? אני לא מבין את זה, איך ישראל מאפשרת לצבאות, אתה רואה ארצות הברית, בריטניה, צרפת, איחוד האמירויות, ירדן ומצרים, פשוט מצניחים, מגיעים מטוסים, מצניחים לנו מהאוויר דברים, אף אחד לא בודק את זה, אף אחד לא יודע מה נכנס שם, מה לא נכנס שם, איך זה עובד הדבר הזה?
אתה יוצא מנקודות הנחה שאתה הולך לקצה לקצה. יש הרבה מאוד תאומים לפני כן, המשלוחים הללו נבדקים לפני שהם עולים לבטן המטוס, התאומים הירדנים, התאומים האמריקנים, זה לא איזה מדינת קוסובו שמצליחה שמה, לא אפגניסטן ולא רוסיה. מדובר במדינות שאנחנו בקשרים איתן, כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, כמו ירדן, מצליחים את הדברים האלה בצורה מתואמת. עכשיו יש גם תוכנית להכנסת סיוע הומניטרי מן הים. כן, ישנם צבאים שכן עובדים. רוצים לעשות את זה, זה לא באד-הוק, לא פתאום ממרים מטוס מירדן.
קובי, יש לנו עוד הרבה נושאים על הפרק היום. השאלה חשובה לגבי האיטם הבא, האם ידוע לך משהו, המדינה נערכת לגבי מירון, לג בעומר, מתקרב, אבל גם יש לנו זין אדר, וזין אדר תמיד יש שם אלפי אנשים. אתה יודע? מבחינה ביטחונית כן. היום, טיל אחד מצפון והשם ישמור.
נכון, אם שוב, כל יום באמת עושים מערכת מצב שונה ואחרת, המציאות כרגע, אני לא הלכתי כיוון עד י"ח באייר,
אבל זין אדר זה עוד שבוע.
נכון, יהיו מגבלות, לא תהיה כמות של מתפללים בלתי רגילה או בלתי...
זה ברור, השאלה אם בכלל יוכלו לקיים את התפילה שם. איך הצבא נערך?
כרגע מירון פתוח, הנה ערב ראש חודש היום, אתה יודע שערב ראש חודש מוקדם היום.
נכון, יש גם הוראה של גדולי הדור.
יש תפילת יום כיפור קטן, שמה אלפי אנשים היום, אלפים.
נכון, תשמעו, בסך הכל החיים מתנהלים, צפת היא עיר קצת יותר גדולה ממירון.
אי אפשר לדבר איתך בלי להזכיר את צפת, הנה, איך שהוא הגענו.
תשמע, הגענו, זה נכון. תכף אני אשאל אותה עוד משהו אחד.
אז בוא תשאל, ובזה אנחנו, כי אנחנו רוצים להתקדם לעוד עניינים. אז קודם כל, סתם ככה, מתי אנחנו עושים סיור בצפת ביחד? יש ראש עיר חדש. בוא תתאם את הסיור של הרדיו.
מי שמח, אני אשאל אותך שאלה קצרה וחצי. קודם כל, יש מילה שכזאת שנקראת מרה, נכון?
כן.
מה פירושה של המילה מרה?
מרה?
כן, מרה. נתקלתי אותך? בשידור חי?
בטח, בשידור חי, ועוד על הבוקר עם רייטינג C של 500,000 איש שומעים אותנו עכשיו, קובי.
מרן, פירושו של דבר, זה 200 רבנים נשמח. היה יהודי אחד שנשמח, וזה היה רבי יוסף קארו. ומי שמח אותו? רבי יעקב בירב. עכשיו, בית הכנסת שלו...
בכסף בירב, נכון, זה עקר לי בחיום.
נכון, הוא שמח, הוא הביא 200 רבנים, זה היה היהודי היחידי בכל העולם, ש200 רבנים שמחו את ידם עליו. אחר כך בזמן הרומאים יש צומת סומך, לכן קוראים לי צומת סומך, כי סמכו שם הרבנים גם כן, אבל שם זה היה בצמצום בגלל המלחמה.
קובי, אנחנו מתאמים סיור עם ראש העיר החדש של בצפת, שאני לא בטוח שהוא מכיר טוב כל כך את ההיסטוריה, כמוך בטח שלא, נעשה סיור. תודה רבה לך, קובי.
תודה, קובי.
תודה.
שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה.
במעבר חד, אבל כן קשור למירון, ובטח שקשור לכל מה שבכותרות כרת. בוא נגיד בוקר טוב לרב אשר לנדו.
בוקר טוב
ומבורך. בוקר טוב, רב המכון המשפטי באבו כביר. איך אתה ביום הזה, קודם כל, אחרי שמתפרסם הדוח על אסון מירון, ואז אתה, כמו שאנחנו זוכרים, אתה זה שטיפלת בכל החללים, בכל הגופות, זה היה יום חמישי בלילה, שישי, אני זוכר. החזיר אותך אחורה?
קודם כל, בוקר טוב ינקל, בוקר טוב
מוטי.
מורדכי, בוקר טוב לכל המאזינים. הדוח שהתפרסם אתמול הוא דוח שדן בגורמי אסון מירון. אני טיפלתי בתוצאה של האסון, לצערנו הרב, התוצאה הקשה והמרה הנוראית הזאת. ברור שזה יושב לי כל הזמן, זה לא צריך פרסום של דוח בשביל שאני יעורר את מירון בראש שלי. לצערי הרב זה יושב לי כל הזמן, הזיכרונות, התמונות ממירון בארבע בבוקר, בניסיונות שניסינו שם לעשות לטפל בקדושים שנהרגו שם.
אחיין של הרב נהרג שם.
אחיין שלי נהרג שם, כן.
שהרב גם נהלט לזהות אותו.
נכון, נכון. לכן אני אומר, מירון יושב לי כל הזמן. אין קשר בין ועדת החקירה שבדקה את הגורמים לאסון, שבזה אני לא מבין כלום, לבין התוצאה הקשה והנוראית. כלומר, יש קשר בסוף בתוצאה, אבל מבחינת התוצאות של ועדת החקירה, ועדת החקירה לא התעסקה עם הטיפול בהרוגים ובנרצחים ובקדושים, ולכן היא פחות רלוונטית לעשייה שלנו. אני חושב, אני מקווה שהגורמים שישבו שם בשטח באותו לילה גם הפיקו לקחים מהטיפול בהרוגים ובנרצחים. אנחנו במכון ודאי הפקנו לקחים. אני יכול להגיד
אני זוכר
שהמשפחות
היה להם תלונות, היו קצת טענות בזמנו על הזמן שזה לוקח.
יותר מזה, אני חושב שזה, אתה יודע, טראומה שלא פתחנו אותה עד היום. הציבור החרדי עבר טראומה עם כל התמונות האלה והמראות הקשים משם. כי בסוף, אתה יודע, היום לכולם יש את הטלפונים, כל אחד יכול לשלוף מצלמה ברגע, ועל כזה זירת אסון אי אפשר להשתלט, אבל בסוף התמונות משם היו מאוד קשות.
אני רוצה לומר לך, התמונות משם היו מאוד קשות, אני הייתי שם פיזית, אני ראיתי את התמונות בעיניים, מה שנקרא, לא במצלמות, וחשבתי לרגע שהגעתי, מה שנקרא, למראה הקשה ביותר שאני ראיתי פעם בחיים שלי, ואז הגעתי במוצאי שמחת תורה בשעה 4 לפנות בוקר לשורה, והתחברתי לצוותים שטיפלו שם בהרוגים, ופשוט הבנתי שכנראה שהדברים הם קשים מאוד אז, ועוד יותר קשים בתקופה הזאת. וכשאתה מסתכל במבט שלי, בפרספקטיבות, אז הכל קשה, הכל קשה מאוד, ואני יושב איתכם, אני מדבר איתכם עכשיו, והעיניים שלי דומות, אבל כן, המערכות היו קשים מאוד, מאוד קשים, גם אז, גם עכשיו.
איך הרב עושה את זה? אני ראיתי את הרב, אני חייב להגיד למאזינים פה, אני ראיתי את הרב לא פעם, מעבר לזה שאני מתפלל הרבה פעמים אצל הרב בבית כנסת, מרדכי הלפרין, אתה לא יודע שהרב של מערב בני ברק, ישראל הצעיר, אני ראיתי את הרב מלא לאחרונה בשורה, כמו שהרב מזכיר פה, במילואים שם, בזיהוי חללים, ואיך הרב עומד בזה לראות פעם אחרי פעם, זה הרי אף אחד לא, אני אומר בלשון הדינה, אף אחד לא מת.
אם אני יכול להוסיף מילה, האם יש איזו הדרכה לדבר כזה?
לפני הדרכה, איך הרב בעצמו עומד בזה? לראות כל כך הרבה.
אני אגיד משהו, אני אספר אולי טיפה היסטוריה. כשהציעו לי לפני 8 שנים כמדומני לבוא להיות ראש ענף זיהוי וקבורה בהרמונות הצבאית, האינסטינקט שלי אמר לא, אני אדם רגיש ואני לא בנוי לזה, ואז באתי הביתה כמו שכל יהודי טוב מתייעץ עם הרבנית שלו, והיא אומרת לי, תקשיב, הציעו לך, כנראה שהקדוש ברוך הוא מייעד לך איזושהי שליחות, אז אם יבחרו בך, אז כנראה שאתה מיועד לדבר הזה, וזה השליחות שלך. ואמרתי, את מכירה אותי, אני קשה לי. היא אומרת לי, כנראה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כלים. אם אתה תהיה שם, יהיה לך כלים אחרים. והברכה שלה התקיימה, אני חייב לומר את זה. אני לא, במשך השנים ראיתי מאות 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 מקרים קשים מאוד.
קשים מאוד מאוד, סליחה, לא, 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 לא נפרט פה על הבוקר לאנשים, אבל קשים מאוד מאוד. זאת אומרת, הברכה התקיימה, הברכה התקיימה, אבל איך זה לא עושה טראומה? נכון שהרב איש חזק, אבל פעם אחרי פעם, ובכאלה צורות, ובכאלה כמויות.
אני לא בטוח, אין כאלה שזה לא עושה טראומה, אני לא בטוח. אני פועל מתוך שליחות, מתוך רצון לעשות טוב לעם ישראל, אני מנסה לצאת משם ולנתק לעצמי את המחשבות כמה שאני יכול, וזה חוזר, זה חוזר בלילה, וזה חוזר בזמנים מסוימים, וזה חוזר כשפתאום אני שומע על איזשהו פיגוע, אז התמונות קופצות לי, וכשאנחנו מתעסקים עם אישור של, עם קביעת מוות של חטופים, שזה לפעמים יותר גרוע, כי אין לי גופה, אין לי מנוח, אין לי פה חלל. אנחנו צריכים פשוט להתעסק עם כל מיני מידעים וכל מיני נתונים שאנחנו מקבלים, ואתה רואה דברים שפשוט העין לא יכולה לסבול לראות אותה, האוזן לא יכולה לשמוע אותה, ואני אומר לכם את זה בשיא הכנות, זה לפעמים יותר קשה מאשר המראות שראינו אנחנו שנינו בשור הים קלה. לפעמים הסרטונים שאנחנו רואים והתמונות הם עוד יותר קשים.
אני תמיד אומר שהמציאות עולה על כל דמיון, מה שאנשים רואים בסרטונים ופתאום שמחזיקים את זה בידיים ומתעסקים ועושים, זה פשוט אי אפשר אפילו לתאר את זה במילים.
אי אפשר לתאר את זה, אני גם לא רוצה לתאר את זה, זה לא המקום, אבל צריך להבין שזה רק עוצמה של שליחות אמיתית, ואם תסתכלו ותראו בסוף, זה אנשים די מועטים שעוסקים בתחום הזה. אני יכול להגיד לכם שפנו ממשרד הבריאות בזמנו כשהקימו את הוועדה לכמה רופאים בכירים במדינת ישראל שיהיו שותפים בוועדה, ולא כולם רצו להשתתף בוועדה הזאת. פרופסור מרין משאר הצדק משתתף בוועדה, הוא שותף מלא בוועדה, דוקטור חן קוגל כמובן, דוקטור אגר מזרחי, אנשים שהם באמת נכונים עם עוצמות גבוהים בנושא הזה, אבל רופאים בכירים ומוכרים אמרו, אם אפשר שלא נהיה שם, אז אנחנו מעדיפים לא להיות שם. ואנחנו מאוד מעריכים את זה ומאוד מדביקים את זה. זאת אומרת, זה לא שמישהו חושב שמישהו פה הוא לא בסדר, חס וחלילה. בסוף זה באמת דברים לא קלים בכלל. ומתפללים לקדוש ברוך הוא, אני כל יום מתפלל ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לי להתגבר על הדברים האלה.
ולשכוח מזה בסוף, עדיף, אני חושב שזה הפתרון אולי, לא? איכשהו לשכוח את זה?
אני לא יודע, אי אפשר. אני, הלוואי שהיה אפשר, אני לא רואה איך אפשר, אני לא רואה, שוב, אם מירון עוד מעט 3 שנים יושב לי באיזשהו מקום וחוזר לי מדי פעם בראש, אז האירוע הזה כנראה נמצא גם כן באיזושהי נקודה. אני לא מספיק פסיכולוג בשביל להבין את זה, אני יותר טכנוקרט בתחום של הטיפול מאשר, והלכתי בתחום של הטיפול מאשר פסיכולוג, אבל כן, החיבורים האלה הם לא פשוטים, הם קשים מאוד, אבל אני יכול להגיד שבמכון, אנחנו רק מילה אחת ברשותכם, במכון לפעמים משפטית, פשוט לקחנו את מירון, את אסון מירון ואת ההתנהלות שהייתה אז, שהייתה מבחינת המכון, הייתה טובה מאוד אגב, מהירה מאוד, איזה סי בינלאומי מה שעשו במכון,
עד שבת הספקתם לזהות את כולם?
לא את כולם, את רובם, מעל 30, כן, מעל 30 הספקנו לזהות עד שזה רק, ולא נשכח שהם הגיעו למכון רק ב-12:30 בצהריים, שזה בכלל הישג גדול, אבל עם כל זה אנחנו לא חושבים, עושים לעצמנו תפיחה על השרם, יאללה היה בסדר, ולקחנו את כל מה שעשינו מרגע ההודעה על האסון בשעה 12 בלילה, ביום 5 בלילה, מה עשה מנהל המכון, מה עשה רב המכון, מה עשו אנשי המכון, כל אחד במקום שלו, כל אחד ישב ימים שלמים וכתב מה שנקרא מה הוא עשה, מה היה הפקל שלו באותו נקודה, ופשוט שילגנו את זה. באמת אנחנו מקבלים, קיבלנו עכשיו בחרבות ברזל, באנו הרבה יותר מוכנים, באנו הרבה יותר מקצועיים, והרבה מאוד דברים, ועשינו, ואני חושב שהמכון עשה עבודה מדהימה גם עכשיו, בחרבות ברזל, ואני פשוט, זה לא המקום לפרט.
לצערנו עדיין יש עבודה.
ועדיין יש עבודה, כי המכון חרט על דגלו בהנחיה, של עצמו למעשה, אבל המדינה ישרה את זה, שאנחנו לא נפסיק לעבוד עד אשר יחזור אחרון הנעדרים, אחרון החטופים, בעזרת השם חי, מי שיוכל לחזור חי, ומי שלא אז לא, ועד שלא יהיה לנו מידע על 100% מהנעדרים, בצורה ברורה, ונביא אותו למשפחתו, בתצורה שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא יגיע, אז עד אז אנחנו כמובן לא נשקוט. ולכן המכון ממשיך לעבוד, ממשיך לפעול בכל רגע, ושולח אנשים לחפש דברים בהתאם לממצאים שיש לנו, ויש כיפוסים בכל מיני מקומות, לאורך כל הדברים שהם שקטים, אבל נעשים כל הזמן, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל באמת להביא מזור למשפחות.
אמן, אמן. הרב אשר לנדו, הרב המכון המשפטי באבו כביר, תודה רבה. האמת שהייתי רוצה להמשיך איתך גם על נושא הצבא וחרדים, אבל זה כבר ברעיון הבא. תודה רבה לך, ושבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום ובשורות טובות וחודש טוב ומבורך.
אמן. הפסקה קצרצרה של פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם ינקה לפרידמן ומורדכי הלפרין.
שמעת מורדכי הלפרין?
וואו,
יפה, בהצלחה.
תודה.
במעבר חד, אנחנו במציאות ביטחונית לא פשוטה, ואנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ וביטחון לענייני אזור יהודה ושומרון, חבר הכנסת צבי סוכות. בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב.
אני רואה, אגב, בוקר טוב, חבר הכנסת סוכות, אני רואה יהודה ושומרון על ראש שמחתנו, מה שנקרא. אני רואה הוושינגטון פוסט מדווחים שהמתיישבים סוללים כבישים חדשים מאז הטבח, מנסים ככה לעשות עובדות, לקבוע עובדות בשטח.
תשמע, אני באמת מתנצל מעומק הלב על זה שאנחנו סוללים כבישים ולא נוסעים בחמורים ועגלות.
לא, התשובה, על זה אתה לא צריך להתנצל, אבל אנחנו מדינת חוק וסדר. אנחנו לא מדינת חוק וסדר, תגיד לי.
חלילה לא רוצים
לבאס
את האמריקאים.
מעבר לציניות.
מה
זאת אומרת,
כאילו, תשמע, הזרם הפרוגרסיבי בארצות הברית הוא כבר הגיע היום לרמות, שבאמת אחרי התמיכה בישראל הם כאילו איבדו שם את האיזונים באזור הזה של מפלגה דמוקרטית.
יותר מזה של ממשל ביידן?
אני חושב שהממשל מושפע מהחבורה הזו, זה לא הממשל, אבל הממשל צערי מושפע מהם, מפני שבפוליטיקה האמריקאית, איך שזה עובד היום, הבחירות מוכרעות ממש על חודם של קולות במדינות מאוד מסוימות, ושם לזרם הפרוגרסיבי יש הרבה מאוד קולות, ולכן ההשפעה שלהם היא בצורה יחסית הרבה הרבה יותר מאשר מה שהם במציאות. והדבר הזה באמת הוא משפיע על מדינת ישראל לסון וזל בו. בסוף אין לו אנשים שאולי זה מצחיק אותנו שפותחים כותרות.
טוב, בוא נחזור. בוא נתקדם, אוקיי. בוא נתקדם לדעתך, אני רוצה לדעת על הר הבית, האם אתה חושב שראש הממשלה צודק, או ש... והאם בכלל באמת צריך להיות סגור כל חודש הרמדאן לגמרי, הר הבית?
אני חושב שמדובר בהחלטה אומללה מאוד. אם אין פה איזה משהו שאני לא מכיר, איזה לחץ אמריקאי, איזה איום כזה מאחורי השולחן שאולי אמרו לו, אני לא יודע. אבל אם באו ואמרו לו, תשמע, אם אתה לא תיתן למוסלמים להתפלל בהרבה, התנצור את כל מי שלאחרי הנשק מארצות הברית, אז זה משהו אחר. אבל אם הסיבה היא, כמו שפורסם, שאתה בגלל שמפחדים להרגיז את המחבלים בחודש רמדאן, זה באמת מראה בעיניי לפחות שמישהו פה לא למד לקח מאירוע שמחת תורה. המחשבה הזו, לפיה אם אנחנו צריכים עדיין בעיצומה של מלחמה לשקול כל דבר שהוא צעד למלחמה בטרור, האם הוא יפגע ברגשות של המחבלים או לא, זה מראה ש...
יותר מזה רק, שנייה, מילה, ראיתי אתמול פרסום, ראש אמן כותב, אם ישימו הגבלות על ערביי ישראל, יהיה פה מלחמת דת. זה רציני? מה, אנחנו היום כבר לא במלחמת דת?
ראיתי את הכותרות האלה ופשוט באמת התביישתי. קודם כל המלחמה הזו היא נקראת מבול אל-אקצה. אנחנו במלחמת, כל הסיפור פה הוא רק מלחמת דת. אף אחד לא נלחם פה על משהו אחר שהוא לא קשור לדת. יש כאן אסלאם קיצוני שרוצה פשוט להשמיד את כל הכופרים. רק צריך לדעת ערבית, לא צריך להיות ראש אמן בשביל זה. צריך להקשיב, לפתוח את הרשתות החברתיות, להקשיב לדוברי חמאס, להקשיב לאל-ג'זירה. כל המקומות האלה, כולם רק מדברים על ג'יהאד, מדברים על מלחמה בכופרים, מדברים על כל מדינת ישראל שלא צריכה להיות כאן כי אנחנו כופרים. זה השיח, זה כל השיח של חמאס.
אז איך הוא מאפשר לעצמו לכתוב כאלה דברים?
אתה יודע, זה צריך לשאול אותו, אני פשוט הייתי באלם שראיתי את הדבר הזה, תראה, יש לי הרבה ביקורת על ראש אמן ועל המערכת הביטחונית, אבל באמת לבוא בערב רמדאן ולהגיד, אנחנו חוששים ממלחמת דת, כאילו היום אנחנו נמצאים באיזה מלחמה על הגבולות של עזה.
אז אני אשאל יותר מזה, הוא צריך להישאר בתפקיד?
אני חושב שבלי קשר הוא צריך לעזוב את התפקיד הזה.
כל המלחמה הזאת זה כישלון אחד גדול זה.
לא, רגע, זה כותרת פה, הוא אומר שראש אמן צריך ללכת הביתה.
לא, אני חושב שבכל מקום הוא צריך ללכת הביתה, אבל כשיגיע הזמן מבחינת המצב המבצעי...
לא באמצע מלחמה, זה גם אני מסכים, שלא לעשות עריפת ראשים באמצע מלחמה.
תראה, באמצע מלחמה, כל איזה מלחמה אי אפשר לעשות את זה.
נכון. אתה רואה גם המפכ"ל, אתה רואה שגם המפכ"ל הוא ערך כהונתו באמצע מלחמה, למרות שאני לא מבין איך הוא לא התפטר, איך הוא לא התפטר כבר מזמן.
מלחמה זה לא זמן לעשות את זה הזמן במערכת.
תגיד לי.
אבל ברגע שיהיה אפשר, בוודאי.
תגיד לי, בתור יושב ראש ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון, אנחנו רואים ביחד איתך איך צהל נלחם, איך הצבא נלחם בעזה. ורואים שם את השכונה היוקרתית הזאת שכל הזמן מדברים עליה, לא זוכר את שמה.
חמד.
למה לא מפציצים מהאוויר? ועוד פעם נהרג חייל. למה לא מפציצים מהאוויר? מה, אין כסף? זה נכון שאין כסף כבר?
לא. תראה, קודם כל בעזה אני חושב שצבא עובד מצוין. אגב, גם השכונה הזו זה שכונה שקטר בנתה במערב חן יונס. זו שכונה שהיה בעבר שיח, למה לא פוגעים בשכונה הזו, כאילו, כל מיני רביזות, כאילו לא רוצים להתעסק עם הקטרים. צהל פועל שם ממש מסביב לשעון. השכונה הזאת היום נראית, תאמין לי שאף אחד לא ירצה לחזור ולגור.
אף אחד לא ירצה לחזור ולגור, אבל לא ייתכן אבל חיילים מסכנים את נפשם שם.
לא צריך להבין רגע את המשמעות של להפציץ מהאוויר. בסוף זה בניינים שם, בשכונה הזאת ספציפית, זה גם בניינים גבוהים, יש בניינים של 6 ו-7 קומות.
מעולה.
להוריד בניין כזה מהאוויר.
זה מצטלב יפה מאוד, תדע לך.
לא, זה פצצות, אני אומר לך, צריך להבין את זה. זה פצצות מאוד יקרות, מאוד מאוד יקרות, שאין לנו מספיק כאלה. זו האמת. בסוף, אני חושב שגם... יש מאות אלפי מבנים, אי אפשר לשטח את
הזה. רק שאלה אחרונה לסיום, אתה אומר, אני רואה, לא רוצים להתעסק עם האמריקאים, אבל הם מתעסקים איתנו, אני רואה פה את פרסום הבוקר, ממשל ביידן שוקל להפסיק את המשלוחי נשק לישראל, אם ייכנסו לפעולה ברפיח. אז ממה חוששים בעצם, אם כבר ככה ממשל ביידן מאיים עלינו?
פה כבר ככה. אני חושב שבסוף, כמו שאמרתי קודם, אנחנו באמת עומדים בבעיה קשה מול הממשל האמריקאי, כשאנחנו קרובים לבחירות, ויש שם השפעות שהן השפעות בעייתיות מאוד. על הממשל הזה. אתה יודע, אני חושב שראש הממשלה מנהל את זה בדרג שלו, אני לא מתיימר, ביחד עם רון דרמר, אני לא מתיימר להחליף אותם בהקשר הזה, וגם לא מתקנה באתגר שיש להם. שבסוף מדינת ישראל היא לא מעצמה, צריך לזכור את זה. אנחנו בהרבה מאוד דברים תלויים באמריקאים, הרבה מאוד דברים אנחנו מקבלים באמריקאים, והכספים האלה, לא כפי שאנחנו רוצים.
חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון.
תודה רבה, ורק נגיד בהצלחה על הדיון, שבוע הבא הולך להיות דיון על הנושא הזה בדיוק. ועדת המשנה לחוץ וביטחון, על כל הדברים האלה של הכנסת פועלים וכל זה.
בהצלחה רבה, הצלחתך, הצלחתנו.
תודה רבה חברים.
שבת שלום. הפסקה קצרה של פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם חברת כנסת, אני חושב אולי הכי בולטת בכנסת האחרונה במדינת ישראל. שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
בוקר טוב, קטונתי.
לא, לא קטונת, את באמת מושכת אש וכותרות זה בטוח, לא תמיד אולי זה...
לא, מושכת אש וכותרות אני כבר מעדיפה שתאמר בולטת. אני עושה את מה שאני צריכה לעשות. בהתאם לתפקידי, בהתאם למנדט שיש לי, ובהתאם לעובדה שאני נבחרת ציבור.
אז מה בער לך גם, אז אני ברשותך, מה בער לך גם חברת כנסת ממפלגת הליכוד לתקוף דווקא את הודעת הליכוד לגבי הוועדת חקירה של אסון מירון?
בכל הכבוד, אם תדמה לך שאני, איך אני אגדיר את זה, בבון, אז אני לא בבון. וכשמוצאים הודעה מהליכוד, כשאני חברת כנסת בליכוד, הודעה כל כך מבזה, בשעה שאנחנו דנים בכאב של משפחות, 45 משפחות הרוגים באסון מירון, מקום שבו אם היה קצת הפעלת איך אני אומר את זה, שום שכל בכתיבת ההודעה, לכל הפחות היו כותבים משהו כמו שמדינת ישראל, אני אזכיר לכם, חוקקה חוק ב-2010, חוק רכישת קרקעות, ומי שהפריע לנו להפקיע את המקום הקדוש הזה כדי לדאוג לבטיחותו היה בגץ. במקום זה הופכים את ההודעה להודעה פוליטית מבזה בשעה של כאב, ואני לא מוכנה לקחת חלק במשחק הפוליטי הילדותי הזה.
מי אחראי על ההודעה הזאת? מי אחראי על זה? האם זה נתניהו או מישהו מסביבתו?
אני לא עוסקת בנבואה, ולא אומרת דברים שאני לא יודעת במאת האחוזים. אין לי מוצא.
אבל אני לא רואה
בעצם ההודעה,
אני לא מבין מה את רוצה.
אני אשלים שיית השאלה שלי, ראיתי פרסום שזאת רעייתו של ראש הממשלה, היא זאת שאחראית על ההודעה הזאת. זה יכול להיות נורמלי במדינת מתוקנת?
תראה, בגלל שאני לא יודעת אם יש לה אחריות ומה החלק שלה או מה היא עשתה, זה לא מעניין אותי. מבחן התוצאה הוא שקובע. ההודעה היא הודעה מבזה ומביישת אותי כחברת כנסת. אתמול ההודעה היחידה שהליכוד כליכוד, שהוא לא הייתה לא היית צריכה לצאת הודעה מטעם הליכוד. אני לא דיברו על המפלגה.
אני מצטער, אני לא רואה בזה בעיה, אני רואה בזה הפוך. אם מישהו בא היה ומדיח אותך על, ומשמיץ אותך על משהו...
אף אחד לא מדיח.
לא, אבל מה זה השמצות האלה על משהו שלא קשור לראש הממשלה? עם כל הכבוד, איך אפשר? מחר הייתה פה לוויה המונית ומתו כמה אנשים. גם ראש הממשלה אשם? מחר יהיה באמצע משחק כדורגל, יהיה פצועים. גם ראש הממשלה אשם?
סליחה, פה אתה נופל לכלל טעות בתפיסה של הגדרות וסמנטיקה, תסלח לי. יש הבדל אדיר בין אחריות לבין אשם. הבדל אדיר. אחריות היא אחריות קונסטרוקטיבית ואינהרנטית מעצם תפקידך, ואשם זה כשיש לך זדון. לא קבעו שיש לראש הממשלה שלי שום אשם. אגב, אם אתה כבר שואל אותי אם יש אשם למישהו, זה לשלושה שופטי בגץ. דפנה ברק ארז, פוגלמן וחיות, שביטלו את החלטת ההפקעה של הממשלה תקדיף ל-2016. זה כבר ברמה של אשם. אחריות של ראש הממשלה היא קונסטרוקטיבית מעצם תפקידו. אתם יודעים, אני בסך הכל חברת כנסת, ואני לא חברת ממשלה. אבל בגלל שהציבור לא יודע לעשות הבחנה בין חבר כנסת, נבחר ציבור או חבר ממשלה, אני רואה אחריות לכל דבר שקורה במשמרת שלי, לכל דבר. כל בוקר אני קמה על כל דבר שאני קוראת, כל דבר שאני שומעת, זה הולך איתי
רגע,
כל היום,
בוא...
זה נמצא איתי בשינה.
בואי ננסה, חברת הכנסת גוטליב, בואי ננסה שנייה להתייחס לגוף הטענה של הליכוד. הם טוענים ששלמה ינאי הוצא לו בעבר שריון ביש עתיד. האם הוא יכול לשבת בוועדה כזאת?
אז עכשיו אתה טוען את זה? תטען את זה בטענה מקדמית בפתח דיוני הוועדה. תטען את זה טענה של פסילה של חבר ועדה. זאת הטענה שיש
לך. אבל האם יש נכון בטענה הזאת בכלל? האם יש נכון בזה?
על זה מצאת עכשיו לצאת, זה נראה כאילו, אני אומר לך, זה נראה כאילו את כבר, את נגד הליכוד.
אז זה לא רק שאני לא נגד הליכוד, זה נשמע לי כאילו אתם לא מסוגלים לפתוח את הראש שלכם ולצאת מהקופסה הפוליטית. תפסיקו עם זה כבר. לעם שלנו מגיע הרבה יותר. לעם שלנו מגיע שידאגו לו באמת.
הרבה יותר ממה? הרבה יותר מלשכת ראש הממשלה?
ברור, לשכת ראש הממשלה היא לא נבחרת ציבור, על מה אתה מדבר? לשכת ראש הממשלה, פקידי ראש הממשלה, אישרו את כרטיסי הטיסה של גנץ לארצות הברית. אז אני אעמוד מנגד ואני אמחה להם כפיים? בואו, לשיטתכם אני הרי אמורה להיות לקוף אחרי בן אדם, נכון? לשכת ראש הממשלה. אתם יודעים כמה פעמים יוצאות הודעות דוברות שבעיניי הן פוגעניות? אתם יודעים שנתניהו, ראש הממשלה, שלי, שהוא לשמחתי מקשיב לי. אני אמרתי מהיום הראשון, לומר בפה מלא. אחד, להיות אמיץ מספיק. להעביר מתפקידם, ביום הראשון, את ראש אמן, את ראש השבק, שאמון על איסוף המודיעין.
את חושבת שראש אמן הוא האחראי על כל המחדל?
אני אגיד לך שהוא אחראי, למה בדקתי? אני אוספת עדויות. אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד. מקום שבו אדם, ראש אמן, שאחראי על איסוף המודיעין בצהל, שהיה לו התראות מכאן ועד להודעה חדשה מתצפיתניות, מדוח של, דוח שאופת, דוח סודי ביותר על בנייה של התוכנית צעד אחרי צעד, שיודע בשתיים בלילה שעומדים לכבוש שני קיבוצים, רק שני קיבוצים, והוא יודע שיש מסיבה בנובה שאפשר לפנות אותה, ולא מודיעים לראש הממשלה, רק על ההפרת האמונים הזו לא הייתי ממשיכה לעבוד איתו דקה.
אבל הוא בחור מקושר,
איך הוא מרשה לעצמו?
רגע, אתה לא יודע, אתה גם לא מכיר כנראה, האלוף הזה הוא בחור מאוד מקושר, אף אחד לא ייגע בו.
אני רוצה רגע להבהיר לכם, ראש השבק החליט שהוא עושה תחקיר. תגידו לי, אתם ידעתם שבמהלך הלחימה, ראש השבק שאמון על איסוף מודיעין בעזה גלוי וסמוי, בכל השיטות, ראש השבק, אני באמת, בזמן המלחמה העביר...
אז מה, גם הוא שבוי בקונספציה?
מה זאת אומרת? הוא הגעת בקונספציה. מה קשור שבוי? אולי גם אתם הייתם שבוי בקונספציה. אני חייבת לומר לכם שבוועדת חוץ וביטחון, חוץ ממני ולימור סון הר מלך, אף אחד לא יצא נגד הקונספציה הזו. אף אחד. על מה אתם מדברים? נראה לכם נורמלי לשלם פרוטקשן לאויב? האויב מבין רק
רק שאלה אחרונה לסיום, למה כל הליכוד שותקים אם את כל כך כועסת? איפה כל הליכוד?
אני לא מסכימה איתך, אני ממש לא מסכימה איתך. רוב הליכוד מסכים איתי וחושב כמוני ואומר לי את זה כל הזמן בארבע עיניים, אבל חושש. ואני אראה...
ממי חושש? ממי אנחנו... רגע, ממי החוששים?
אבל אתם חייבים לתת להשלים. האיראה היחידה שיש לי היא איראת אלוקים. הממלכתיות היחידה שיש בי זה לדאוג לממלכה שלי. ככה פשוט כל התורה על רגל אחת.
חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה.
זמננו,
תודה
רבה ושבת שלום, בשורות טובות.
אל תלכו לשום מקום.
היא גם בני ברקית לשעבר.
נכון.
אני אהיה איתכם פה בעזרת השם גם בשעה הבאה. תודה רבה לכם שהייתם, וחדשות וביד חוזרים.